והתחילו, זה היה שלב שתיים. אמרנו, שלב אחד, שעובדים את השם דרך הכוכבים, שלב שתיים, כבר נביאי שקר אומרים להם שצריך לעבוד את הכוכבים. ההבדל המהותי זה האם עובדים את השם באמצעות כוכבים או עובדים כוכבים. שעובדים, מה השם? תליה. שעובדים את הכוכבים עצמם, שמאמינים שיש להם כוח ורוצים דרכם להשיג את הכוח. טוב, שלב שלוש. והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו, או הגלגל עצמו, או המלאך, דיבר עמהם, ואמר להם, עבדוני בכך וכך, והודיע להם דרך עבודתו, ועשו כך, ואל תעשו כך, ופשט דבר זה בכל העולם. לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזו, ולהקריב להם ולהשתחוות. כלומר, זה כבר נהיה מוסכמה חברתית שככה מבטאים דת. יש לאדם רגשות לפנות אל הנשגב, אל המעבר, אל שורש החיים, אז איך מבטאים את הרגשות האלה? זה שמשתחווים לכוכב, או סוגדים לאיזשהו כוח טבע, כמו השמש, הברק, פריון, משהו.
הרב, עד עכשיו אתה בסדר?
לא. מההתחלה זה היה לא בסדר.
למה?
בגלל שהקדוש ברוך הוא לא ברא את הכוכבים כדי שיתייחס אליהם, אל הכבוד שלהם, אלא כדי שמהם נלמד את כבודו. להגיד, ללכת לים, ולהגיד, מקולות מים רבים, אדירים יש ברי ים, אדיר במרום השם, אז זה עבודת השם, דרך המציא, דרך הטבע. אבל להגיד, וואו, כמה הים אדיר, אין עליו. פה מתחילה עבודה זרה. ועוד לעבודה זרה, זה השורש. שאדם מתלהב מהמציאות כמו שהיא. זאת אומרת, אל העולם, זה החיים, אל העוצמות הכי גדולות שיש בחיים. אז להם, אז להם, אז אליהם אני פונה.
אבל השונים, הייתה להם כן את הכוונה הזאת, להגיד,
כן. כן, אבל הם חשבו שחלק מזה, זה להתייחס לכוכבי לארץ. אנחנו לא מעריצים את הטבע, אלא מעריצים את מי שברא כזה טבע מופלא. עוד פעם, לא מעריצים את הטבע, מעריצים מי שברא טבע כזה מופלא. אז אצלה, הטעות הראשונה הייתה הערצת הטבע. אז בהתחלה חשבו שהשם רוצה שנעריץ את הטבע, לכן הוא עשה אותו כזה עוצמתי.
מאיפה המחשבה הטבעה?
כי את השם לא רואים, ואת השם יש בירח, כן. פשוט נגשמה.
זה יכול גם כאילו לבוא בזה שאני מאוד מתלהבת
לזה רק כאילו...
אני עובדת כאילו
דרכו. נכון.
נכון.
רק הרמב"ם מספר איך זה התחיל. כל דבר שהופכים אותו להכל, כל דבר שהופכים אותו להכל, זה נהיה עבודה זרה. כי רק הקדוש ברוך הוא הכל. וכבוד תלמיד חכם ואמונת צדיקים, זה כי עבדי השם. כמו שהמשנה ברורה אומר, יש, שכשהולכים להתפלל על קברים, הם לא מתפללים לצדיקים שיעזרו לנו. כן, רבי שמעון, תוציא אותי מהחבות. אלא מתפללים לקדוש ברוך הוא שעזר לנו בזכותם, או שמבקשים מהם שימליצו עלינו טוב לפני הקדוש ברוך הוא. אבל מי שפותר את הבעיות זה רק הקדוש ברוך הוא. לא רבי מאיר בעל הנס, לא רבי בסלי, לא רבי מלובביץ', לא רבנו, לא נחמן, לא אף אחד. רק הקדוש ברוך הוא משנה דברים במציאות. כל השאר עבדיו. זה קל, כי הרב קוק בעצמו אמר. הרב אמר, אל תעשו לי קוקיסטים. זאת אומרת, מה שהרב אמר, שהוא לא בא להיות עוד זרם, עוד תת זרם בעם ישראל, אלא הרב בא לגלות שכל הזרמים וכל הגוונים, כולם ענפים מאותו עץ חיים. הרב רצה שהחיבור יהיה לאותו עץ חיים, שהוא כנסת ישראל וכל גווני התורה שלה. אז כמובן, מי שקיבל כזאת צורת הסתכלות נפלאה מרב, אז מאוד מאוד קשור לרב. מה גם שהרב הזה סידר לנו את סדרי הגאולה, ולא היה אף אחד כמוהו שהתקרב אליו, ורואים היום בעיניים כמה זה, אז ודאי שהרב הוא דמות מרכזית מבחינתנו, כי הוא יצא כיסודות של עבודת השם בדורנו, מדור של גאולה. כלומר, מה זה לא רק מהפכה היסטורית בעם ישראל, זה לא רק קיבוץ גלויות פיזי, שפעם גרו עדות עדות וכל קהילות קהילות, והיום נהיה מדינה. יש איזה משמעות רוחנית, והרב הסביר את המשמעות הרוחנית הזאת. אז ודאי שמי שקשור למשנת הרב, אז הרב הוא רבנו הגדול והכל נראה לאורו. אבל זה לא סגידה. וזה לא אומר ש... שכל האמת וכל התורה נמצאת רק אצל משנת הרב קוק, כמובן. כי לחשוב ככה זה ממש סותר. פעם רב ציוד הזה צהל אמר בשיעור שלכל זרם בעם ישראל יש חיסרון. והיה שם בשיעור מישהו שנתן לחבד. ושאר קפץ ושאל, מה החיסרון של חבד? אז רב ציודה אמר, זה שהם חושבים שלהם אין חיסרון. כולם צריכים את כולם. ברוך השם, אף אחד לא מושלם. וכל אחד מתגלה חלק מהאמת, מהשבעים פנים לתורה. וכולם יש מה לקבל מכולם. איפה הגענו? לשלב 4. וכיוון שערכו הימים, לפסקה שנייה מלמטה, בערך 8 שורות מלמטה. וכיוון שערכו הימים, נשתקע, זאת אומרת נשכח, השם הנכבד, שם זה תוכן, משמעות. אז נשתקע השם הנכבד והנורא מפי כל היקום. ומדעתה. מעניין, מפיהם ומדעתה. כלומר, זה כבר לא חלק מהשיח הציבורי, לא חלק מהתודעה אפילו, שיש בורא. ולא יכירו. ונמצאו כל עם הארץ, האנשים והקטנים, שאינם יודעים אלא הצורה של עץ ואבן, והיכל של בניין, שנתחנכו מקטנותם, להשתחוות להם, ולעובדן, ולהישבע בשמם. הכוכב הזה יעניש אותך. והוא פונים לכוכב הזה, תעזור לי. והחכמים שהיו בהם, כגון הכמרים וכיוצא בהם, מדמים שאין שם אלוה אלא הכוכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללם ולדמותם. אבל צור העולמים, מי שיצר את כל העולמות, האחד, לא היה שם מכירו ולא יודעו, אלא יחידים בעולם, כגון חנוך, שכתוב, ויתן לחנוך את האלוקים, ומתושלח, ונוח, ושם, ועבר. ועל דרך זו, היה העולם מתגלגל והולך, עד שנולד עמודו של עולם, שהוא אברהם אבינו עליו השלום. שימו לב לדימוי. העולם מתגלגל, 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 עד שיש עמוד. זה המעבר בדיוק, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו גם בעונות, בקריאה בתורה. זה בדיוק המעבר מנוח ללך לך. עד שבא אברהם אבינו, העולם מתגלגל. מה זה מתגלגל? מתגלגל זה טבע. מעריצים את כוחות הטבע. כי הטבע הוא מעגלי, כלומר הטבע הוא מחזורי. טבע מלשון טבעת. כמו שטבעת מתגלגלת, מתגלגלת ונשארת באותו מקום. אז הטבע הוא כזה. יש חוק שימור החומר. כלומר מספר האטומים שיש היום ביקום, או מספר שהיה בזמן הבריאה, הם רק פושטים צורה ולובשים צורה. כן, נגיד, זה אטומים של עץ, ואחרי זה שורפים אותו, וזה נהיה פחם, ואז זה נהיה דשן, ואז מצמיח עץ חדש, ואז אוכלים אותו, ואז זה נהיה פסולת, ואז... קיצור, זה רק שינוי צורה. אבל כל אותו דבר. מה שהיה, הוא שיהיה, אין כל חדש, תחת השמש. תחת השמש, בעולם הטבע, אין התחדשות. יש רק מחזוריות. אז זה העולם שמתגלגל. חוק שימור החומר, חוק שימור האנרגיה. עד שנולד עמודו. של עולם. עמוד זה הכוונה, איזושהי תשתית, להגיד שיש לעולם תשתית ויש לו מגמה. שאין שם אלוה, אלא הכוכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללם ולדמותם. אין שום דבר מעבר, שהם באמת מנהלים את הכל מעצמם, שהם מקבלי החלטות, לא רק המבצעים. זהו, אז בסוף מה שהוא אומר, שאפילו החכמים כבר נכנסו לדמיונות האלה. כאילו בהתחלה החכמים עוד ידעו את הסוד, ורק סיפרו לאנשים מכל מיני טעמים, כאילו כי הרי הם ימינו את עצמם לסוכנים, כאילו הם גבו עמלות, גזרו קופון על השת החוויות האלה ועל העבודה זרה הזאת.
זה אותם חכמים כאילו באחר? לא,
זה כבר דור אחר כך. בדיוק, כן.
זה
אלה שכבר התגרו, כן.
כאילו זה לא
הקטנה
פה
שם.
לא.
תזכיר רק את השם?
טועה. כן. את העניין של עד שנולד עמודו של עולם?
עמודו של... לעמוד יש לו יסוד, יש לו כותרת, יש לו מבנה, יש לו כיוון. אברהם אבינו אומר, יש לעולם כיוון. החידוש של אברהם אבינו, שעולם מתקדם. אבל בוא נראה איך זה התחיל. כן.
זה רע או טוב?
מה?
המחזוריות
הזאת. זה עובדה.
זה עובדה.
זה לא רע ולא טוב.
הוא אמרה שיש את החוקיות שכאילו מי שבא
גלות,
אם שם
את
השאלות,
יחזור. מי ש?
מעולם. עם ישראל.
כן.
ואז כאילו דווקא פה
המחזוריות כן משהו טוב. לא. ברור. אבל זה חלק... זה חוקיות שהשם ברא בעולם. אז לא צריך, כאילו, אז התוצאות של החוקיות הזאת הן טובות. אז גם החוקיות של עם ישראל היא נובעת מהקדושה של עם ישראל, זה לא חוקיות של טבע. זה חוקיות של טבע אלוקי, זה לא אותו דבר. אבל נכון, זה חוקיות שמה, אבל החוק שיש בזה, זה שמה שלא טבעי לא מחזיק מעמד. כי אני יכול להחזיק את היד בתנוחה לא טבעית כמה שניות. כאילו, מעבר זה כבר כואב, כי זה לא טבעי. עם ישראל שהוא לא בארץ ישראל, זה לא טבעי. אז זה חייב להיפסק. הגאולה ודאי שטבע. אז זה גם חוק טבע. שהטבע לא יכול להתנהג בניגוד לטבע. אבל יש עמים אחרים שהגלו אותם ומתפרקו. אבל עם ישראל יש טבע אחר, טבע אלוקי. אז על בסיס חוק טבע, אבל זה לא כמו חוק טבע. זה חוק של טבע אלוקי. כן, רק מה השם? רננה.
נכון,
אתה מכיר
את
חטא העגל
ששם כשהגלו הנשוא
שהוא מתנהג
להתקרב לשם?
כן. כן, מצד שני, בחטא העגל, מה הם אמרו לעגל? על העגל? אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. הרי הם לא באמת חשבו שהעגל, שהם בעצמם עשו אותו הרגע, הוא הוציא אותם ממצרים. מה הם אמרו בזה? אשר העלוך מארץ מצרים, זה בדיוק הדברה הראשונה. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוציאך מארץ מצרים. אז הקדוש ברוך הוא אמר את עשרת הדיברות במעמד הר סיני. כל עם ישראל שומע אותו בעל פה. עכשיו משה רבנו עולה להר, הוא אומר, אני אוריד לכם משהו גשמי, חפץ גשמי, שהוא ימחיש את עשרת הדיברות, שזה לוחות הברית. עכשיו משה רבנו הולך ונעלם, הוא לא חוזר ביום ה-40, לפי הספירה שלהם. עכשיו מה הם מחפשים? כדי להמשיך את הדרך של משה רבנו, מה הם מחפשים? חפץ גשמי, שיבטא את יציאת מצרים. וזה העגל. אז את מי רצו לעבוד כשהם עבדו? מה הם אמרו? מה אומר להם אהרון? חג להשם מחר. אז הם הולכים על דעת זה שהם הולכים לחגוג חג להשם, לא לעגל. אז זה שלב אחד. כאילו זה הטעות הכי דקה. כי אדם הוא חי בעולם הזה, הוא לא יכול בלי משהו שיבטא לו, פיזי, את האמונות שלו. רק הם טעו בזה שחשבו שמותר לבחור לבד מה יבטא. אני רוצה לעבוד את השם. איך? היה לכם? נכון, ועדיין אפשר לטעות. כי האדם הוא כזה יצור שעלול לטעות. לא כל השיקולים שלנו נכונים. כי אם נבדוק את עצמנו, כל יום אנחנו עושים לפחות כמה טעויות. כאילו אולי קטנה, בקטנה, כן, אבל אנחנו כל הזמן טועים. לכן, כשמשה רבינו עולה, אז הוא אומר, והנה אהרון וחורים אחרים, מי בא הדברים? ניגש אליהם. בסוף כשהם ניגשים אל אהרון, הם לא שואלים אותו, תסביר לנו מה קורה. אומרים, קור עושה לנו לו, כאילו במקום לשמוע ממנו, כי משה רבינו משאיר להם רב, ממלא מקום. עכשיו, במקום לשאול את הרב מה עושים, מנסים לתת לרב הוראות. אז יוצא העגל. כשאנשים רוצים להחליט החלטות, לפי הרגשות של הרגע, לפי התחושות של התסכול, של האכזבות, של מה שבא להם, בלי הקשבה לדבר השם, אז מתבלבלים. אז יש הכוונות טובות, זה לא נותן לנו חסינות מבלבולים. כי בשביל הכוונה הטובה היא באמת נובעת מהנשמה האלוקית ומהרצון שלנו האמיתי לטוב, זה לגבי המהות. אבל לגבי איך מממשים טוב בעולם, צריך לשאול. נכון. כי היא הלכה ונעלמה, כי אנשים לא רצו אותה. היא לא הייתה פופולרית, לא היה לה רייטינג.
אבל
אז אנשים בחרו במה שכן תפס את כולם, ונורא מרשים, וכולם חוגגים, חוזרים באורות, והכל מותר, בתוך העבודה זרה. אז נורא קשה לצאת מזה. זה כבר נורא משתלם להרבה אנשים. עוד מעט נראה גם. טוב, בואו נמשיך. אז בינתיים נולד אברהם אבינו. עמוד 2. כיוון שנגמל איתן זה, חסר לי מישהו דף? למי שידע? יש לכולם. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן, ולחשוב ביום ובלילה. זאת אומרת, זה היה שאלת חיים, לא איזה עיסוק לשעות הפנאי, אלא זה הציק לו כל הזמן. והיה תמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג? כלומר, הוא שאל, לא, ומי יסבב אותו? לפי שאי אפשר לסבב את עצמו. כלומר, השאלה שלא הייתה, לא איך זה עובד, ווואו, כזה כמה זה אדיר, אלא מאיפה זה נובע. מאיפה הכל מתחיל? מה השורש החיים של הכל? אז הוא שאל את השאלה, אבל, ולא היה לו מלמד, ולא מודיע דבר. אלא מושקע באור כסדים בין עובדי עבודה זרה לטיפשים. מה כמובן לטיפשים? טיפש גם יכול לתאר מה הוא רואה, אבל הוא לא מבין את המשמעות. חכם זה מי שמבין את המשמעות, את המנגנון, את הסיבתיות. זאת אומרת, טיפש גם יכול להגיד, פה יש פרחים צהובים, פה יש פרחים גדולים, פה יש פרחים קטנים. חכם יודע להסביר שיש פה פרחים כאלה, כי הם צריכים את הסביבה הזאת, ובה הם פרוחים בעונה הזאת, כי הם צריכים ככה ויש להם ככה, ויש פרחים אחרים שצריכים ו... כלומר, מבין את העיקרון, למה זה ככה? כי הוא טיפש יכול להגיד, פה יש, מולנו יש הר, ועל הר יש בית, וליד הבית יש עץ. טוב, יופי, שזה לא צריך מורה דרך. כי הוא מורה דרך, כי הוא חכם, יכול להגיד, הבית הזה זה טירה צלבנית מהמאה הזה, והם הזה, ולידה יש את העץ שהם לטעו, כי הם חשבו שזה. כי אני חסביר מה המשמעות של מה שרואים. אז אברהם אבינו התעניין לא רק בטבע, אלא מי, למה יש טבע? למי יש עניין שיהיה טבע? יש להסתכל על משהו ולהגיד וואו איך זה עובד, ויש לנסות להבין מה גורם לזה להיות ככה. זה כמו נגיד, זה ההבדל בין מורה למחנך. מורה רוצה שיהיה שקט בכיתה, ואם מישהו מפריע הוא משתיק אותו, שלח אותו למנהל. מחנך רוצה להבין למה הוא מפריע, מה רע לו, אולי הוא לא מבין, אולי הוא מבין מהר אז הוא משעמם אותו, אולי יש לו בעיות בבית. בדיוק, וזה ההבדל בין חכם לטיפש. שחכם מחפש את השורש, וטיפש בונה השקפת עולם שלמה על בסיס החיצוניות. ואביו ואמו וכל העם עובדים עבודה זרה. והוא היה עובד עמהם. אבל, וליבו משוטט ומבין. כלומר בתהליך. הולך כל הזמן באיזשהו תהליך של ניסיון, תהליך של הבנה. עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מדעתו הנכונה. וידע שיש שם אלוה אחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. זה תחילת המהפכה. אחדות. שנייה. תחילת המהפכה האמונית של אברהם אבינו מתמצא במילה אחת. אחדות. לא ריבוי של תופעות ומלא התנגשויות וסתירות, אלא הכל נובע ממקור אחד, השם אחד. לכן הנביא אומר, אחד היה אברהם. זה המהות שלו, הגילוי של האחד בעולם. מה את אומרת, יפעת?
אני תוהה עכשיו, איך כאילו אברהם אבינו הגיע להשגה הזאת שיש את האלוקים הזה, שהוא כל כך לא מוחשי וכל כך לא ממשי, כמו כל דבר שהיה אז באותה תקופה. גם האלוקים הזה מאוד מאוד...
כן.
איך אתה יכול להגיע ל... טוב, יש מישהו שנסות את זה, אבל זה בלתי נראה, ואני לא שומע אותו, ואני לא רואה אותו, ואני
כן. משתגע. טוב, אז בסוף, כל מה שהרמב"ם מתאר עד עכשיו, זה את המשל שיש במדרש, שהוא ראה את הבירה דולקת, הוא אמר, משמע יש אדון לבירה. השלב הבא, שהציץ עליו בעל הבירה, שהוא זכה להתגלות אלוקית, כבר שהוא מתחיל לדבר אליו, להנחות אותו, בגלל שהיה בשבילו שאלת חיים. יש מדרש שנקרא מדרש הגדול, זה מדרש של יהודי תימן, שהוא פחות או יותר כמו המדרש שלנו, עם כל מיני גרסאות. קצת אחרות. אז במדרש שלנו כתוב שהוא אמר מה שמש אדון לבירה, הציץ עליו בעל הבירה. שם כתוב יש עוד שלוש מילים. כיוון שראה הוא מצטער, הציץ עליו בעל הבירה. כשהקדוש ברוך הוא ראה את ההשקעה שלו, שזה שאלת חיים בשבילו, שזה כל מהות חייו, לרצות לדעת, לדבוק במקור הכל, אז כיוון שהוא בנה את הכלי, אז הקדוש ברוך הוא התגלה אליו. ואביו ואימו וכל העם עובדים עבודה זרה, והוא היה עובד עמהם. קראנו. וידע, פסקה הבאה, שלישית, וידע שכל העם טועים. ודבר שגרם להם לטעות. הנה, זה חוכמה. הוא לא רק אמר כולם טועים, אלא הוא הבין מה שורש הטעות. זה שעובדים את הכוכבים, את הצורות, עד שעבד האמת מדעתם. ובין 40 שנה הכיר אברהם את בוראו. אז מה אברהם אבינו מלמד? שהיחס האמוני צריך לפנות לא אל הטבע, אלא אל הבורא. הכיר אברהם את בוראו. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים, ולערוך דין עמהם. לערוך דין, הכוונה להגיד, בואו נברר. ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. כלומר, הוא אומר שלהפנות יחס כזה של ערך מכונן למשהו שהוא מתקלה. איך הוא מבטא את זה, שזה משהו מתקלה? ושיבר הצלמים. מה הוא עושה בזה שהוא משבר את הצלמים? זה מהפכה פסיכולוגית. הנה, אותו בניין, אותו פסל, אותה בובה שמייחסים לכוחות אלוהים ורועדים מפחד שנכנסים להיכל שלה, זה כלום. הנה, זה נשרף. זה מתקלה. אז לא יכול להפנות את עצם הנשמה, את עצם החיים, למשהו שהוא מתקלה. כלומר, הוא לא שיבר את הצלמים במקום של אלימות או של כעס, זה היה פתיחה לשיעור. זה שיעור אמונה, עם המחשות. לא שייך לתת את הנשמה שלי למשהו שהוא פחות מהנשמה שלי. כי הנשמה שלי חלק אלו עמימה, היא אינסופית. והדבר הזה הוא סופי, הוא מתקלה. יש לו דמות, יש לו צורה, יש לו חומר. אז כמו כל חומר הוא זמני. והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם. ולא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך. לא כי הוא צריך את זה, אלא כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים. אז קודם כל, מה הוא מודיע לעם? הוא לא שם את עצמו במרכז, אלא את הקדוש ברוך הוא. הוא לא אומר, תקשיבו לי, הוא אומר, תקשיבו להשם. והוא אומר שהמטרה של העבודה היא כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים. להופיע את אור השם בעולם. להפיץ. וראוי לאבד ולשבר כל הצורות, כדי שלא יטעו בהן כל העם. יש, המשנה אומרת, יש את הנחש, נחש הנחושת שמשה רבנו עשה במדבר. נכון, קראות המשנה, מספר ראש השנה, הלחינו את זה גם, נכון, וכי נחש ממית או נחש מחיה. אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ושעבדים את ליבם לאבינו שבשמיים, היו מתרפאים. כלומר, הנחש הוא לא קמע, הוא קריאת כיוון למעלה, לשמיים. ואז הנחש הזה, כיוון ש... דרך האירוע שבו הוא היה שותף, אז ניצלו ממגפה, אז שמרו אותו למזכרת, אבל באיזשהו שלב אנשים התחילו להאמין בו, לסגוד לו. ואז חזקיהו, המלך, שנלחם לעבודה זרה, אז הוא קיטט את נחש הנחושת, עשה ממנו קרוטאות, כדי שלא יפוך לעבודה זרה. אולי שייך לפה מאוד.
רמב"ם?
הפרק הראשון של הרמב"ם, ימין. הספר שלי, ימין, זאת אומרת. תודה רבה.
כותב הרמב״ם מלכות מזוזה. מנהג פשוט, כלומר נפוץ, שכותבים על המזוזה מבחוץ, כנגד הרווח שבין פרשה לפרשה, את שם השם, שין ד' וי'. ואין בזה הפסד. כלומר, זה לא פוגע במזוזה, לפי שהוא מבחוץ. כלומר, כותבים את השם, לא בצד שבו כותבים את הפרשיות של המזוזה, אלא בצד השני. אבל אלו שכותבים מבפנים, כלומר, על המזוזה, שמות המלאכים, או שמות קדושים, או פסוק, או חותמות, כל מיני ציורים כאלה מיסטיים, הרי הם בכלל מי שאין להם חלק לעולם הבא. מי שמוסיף למזוזה, מוסיף במרכאות, או בפועל, כן? מצייר כל מיני ציורים כאילו כדי לחזק את האנרגיות שלה, להוסיף לכוח, אין לו חלק לעולם הבא. למה? שאלו הטיפשים לא הודע להם שביטלו המצווה, אבל לא רק שהמזוזה פסולה, אלא שעשו מצווה גדולה שהיא ייחוד לשם של הקדוש ברוך הוא ואהבתו ועבודתו, כאילו הוא קמע של הנעת עצמה, כמו שאלה על ליבם השחל, שזהו דבר המהנה באבלי העולם. זאת אומרת, הופכים מצוות השם כדי לעבוד אותו, כדי לדבוק בו, כדי לקדש את שמו, והם הופכים את המצווה למשהו שהוא לתועלתי. כאילו הם מנסים להפוך את הקדוש ברוך הוא לחברת שמירה חינם. כאילו חינם, המזוזה עולה כסף, אבל כאילו פעם אחת השקעה. כאילו הקדוש ברוך הוא משרת אותי. אז זה עבודה זרה. לחשוב שהמזוזה, התפקיד שלה, הוא לשמור עלינו. מה, אבל למדנו בגן שהמזוזה שומרת. ולא רק זה, זה כתוב בגמרא. סיפורים שהמזוזה שומרת. אומר הכסף משנה, שזה רבי יוסף קארו, שולחן ערוך, ויש לו חיבור על הרמב״ם שנקרא כסף משנה, אז הוא אומר, אין הכי נמי. כלומר, זה באמת כך, שהמזוזה שומרת הבית, כשהיא כתובה כתקנה, לא המלאכים הכתובים בה מבפנים, וגם אין הכוונה בעשייתה לשמור הבית, אלא צריך שיכוון לקיים מצוות הקדוש ברוך הוא, וממילא נמשך שתשמור הבית. ודאי שהמזוזה שומרת על הבית, אבל אם לזה הם מתכוונים שקובעים את המזוזה, זה עבודה זרה. כי הוא אומר, ייחוד השם של הקדוש ברוך הוא, ואהבתו ועבודתו. כי מה שיש במזוזה זה השם אחד, ואהבת, ולעובדו בכל לבבכם. שמע, והיה עם שמוע. הנה, בהמשך הרמב״ם כותב.
ייחוד השם ומה?
לא הפסוק, זה הלכה ברמב״ם, שהוא כותב, ייחוד השם של הקדוש ברוך הוא, ואהבתו ועבודתו. אז מה העניין במזוזה? כותב בהמשך הרמב״ם. הנה, חייב אדם להיזהר במזוזה, מפני שהיא חובת הכל תמיד. אז מה המטרה? וכל זמן שייכנס ויצא, יפגע בייחוד השם, שמו של הקדוש ברוך הוא, כלומר יפגוש אותו, ואז מה? ויזכור אהבתו, ואהבתה, ויעור משנתו ושגיאותיו באבלי הזמן, וידע שאין דבר העומד לעולם ולמי עולמים, אלא ידיע צור העולם. ומיד הוא חוזר לדעתו, והולך בדרכי מישרים. אמרו חכמים הראשונים, כל מי שיש לו תפילין בראשו וזרועו וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, מוחזק ושלא יחטא, שרי יש לו מזכירים רבים, והם הם המלאכים שמצילים אותו מלאכתו. זאת אומרת, זה שאני זוכר את השם, זוכר את רצון השם, מתחייב מחדש לרצון השם, כל פעם שאני יוצא ונכנס לכל חדר, זה הפעולה של המזוזה. כלומר, זה שיעור אמונה. תזכורת לאמונה. אפשר לשכוח, כי אנחנו מתבלבלים, כי אנחנו עסוקים, אז יש לי המון תזכורות בחיים. לאמונה. כמו ברכה לפני האוכל, ברכה אחרי האוכל, אשר יצר. לזכור שזה לא מובן מאליו, שמישהו מנהל את זה ככה, באמצעות הטבע שלנו, באמצעות האוכל, באמצעות ההליכה לשירותים אפילו, זה חלק מהנהגת השם את עולמו, אשר יצר את האדם בחוכמה. אז אני כל פעם זוכר אותו, כלומר אני כל פעם זוכר שלחיים שלי יש ערך אלוקי. וגם המזוזה היא חלק מייחוד השם. לדעת איפה המזוזה נמצאת, לא בתוך הבית, לא בחוץ, בדיוק בקו התפר, בין הפנים לבין החוץ. להגיד מי שהייתי בפנים הוא הייתי בחוץ. כלומר גם כשאני בחוץ, הערכים שמחייבים אותי זה הערכים של הפנים. אז המצוות שומרות עלינו, אבל אסור להפוך אותם לסגולות, כן, היום כבר אפילו את התורה, או יש כמה חלקים בתורה שיש להם מזל, הפכו אותם לקמע. נכון, שמעתם? פרק שירה, 40 יום, נשמע? שירת הים? וואלה. זה תורה, תורת השם, דבר השם. סגולה לידה קלה זה אפידורל. וצריך להתפלל, וצריך לבקש מהשם שיעזור לנו, וצריך להשתמש בכל האמצעים הטובים והקשרים, וגם מותר ללמוד תורה ולהגיד תהילים, אבל לא להפוך עכשיו את התורה ואת המצוות לאמצעים לשיפור איכות חיים. כי אז כולכם אומרים לכם, זה טוב לי, יש משהו אחר שעושה לי טוב על הלב. אז אני לא צריך מזוזה. פעם הייתי אצל איזה מישהו, עם כזה כל מיני כוחות וזה, הוא ראה אותי ושאל אותי, אתה עשית את הציציות שלך? אז אמרתי לו, אוקיי. אז הוא אמר, אני רואה להם אנרגיות מאוד חזקות. ואז הוא אמר, יש לי מזוזה במגירה. המזוזה, יש לי מזוזה עם אנרגיות מאוד חזקות. כתב אותה מקובל, עם כוונות וזה, אז אני שמת לידי במגירה, כאילו של השולחן העבודה שלו. כי בכניסה לחדר לא הייתה מזוזה. אז זה עבודה זרה. מה, החוטים אדומים? ונרות? וקברים? צריך אבל לזכור שכל זה כדי לעבוד את השם. וכל אלה אולי אמצעים. זה קצת מזכיר את השלב הראשון שקראנו. בהתחלה גם אלה ש... יש, כאילו, יש מצברים כאלה שבתמימו, רבי מאיר, כאילו שמעתי מישהי, סיפרה, סבתא שלה. קלקל לה מחלת כביסה, רבי מאיר בעל הנס תוציא, כי נתתי צדקה בשבילך, תעזור לי. כאילו, תנא נהיה מתקן טכנאי מכונות כביסה. יש אחת כשקמה בקום המדינה הייתה קליטת עלייה גדולה ולא היה איפה לשכן את כל העולים, גם לא היו קרוונים בכלל, אז היו אוהלים, היו מעברות של אוהלים ופחונים, והייתה מעברה אחת שהייתה קרובה לאיזשהו קיבוץ, ובקיבוץ, המעברה הייתה, כאילו מחוץ לקיבוץ היה בית קברות של הקיבוץ, ובצד השני של בית קברות הייתה המעברה. ובבית קברות של אותו קיבוץ היה קבר אחד שהיה גבוה ויפה ומרשים, של אחד ממייסדי ההתיישבות וגואלי הקרקעות וזה. מה שקרה תוך כמה זמן, שנשים מהמעברה התחילו להדליק נרות על הקבר הזה, ולהתפלל שהוא יושיע אותם, עוד שהוא היה כופר למהדרין. אבל רואים קבר גדול, כבר תוך כמה שנים מליד הקיוסק, אחרי זה יצא ספר של סגולות של תרמתי ונושעתי. מה
שיש
לך? כן. ומה לגבי, כאילו, נגיד שרק דוגמה חווה, נגיד, שכאילו יש להם איזשהו רק מנימו חווה, אני לא פסיכולוגי. כאילו, לא יודעת, כאילו, אם יש לזה עניין, למה... ברור. תמיד חכם, צדיק, שלומדים ממנו תורה. הוא מדריך בעבודת השם, ואוהבים אותו. יש מצווה, לאהוב תמידי חכמים, להתיירם תמידי חכמים, לדבוק תמידי חכמים. ברור. אבל לא לעבוד אותם. אלא ללמוד דרכם, ללמוד מהם, איך עובדים את השם.
ויש עניין שכאילו יהיה מישהו אחד שהוא בסיבוב גדול, כאילו...
כן. שרי אלפים, שרי מאות. כל אחד לפי עניינו. כמו שיש רב לשכונה, יש רב לבית כנסת, יש רב עיר, יש רבנות ראשית. כאילו חשוב שיהיה לעם ישראל הנהגה רוחנית. סנהדרין.
משהו, ואז אנחנו לא חושב, באמת גילינו שנגיד בחדר שלי עדיין משהו שקשור לעיניים, ואבא שלי עבר פונה. גילינו שבאמת בכל מקום היה משהו שקשור לפסולה הזה. זה כזה, זה כן שומר, כי הנה, איפה שזה הפסולה הזה.
ודאי שהיא שומרת. כתוב בגמרא שהמזוזה שומרת. אבל למה יש לכם מזוזות בבית? רק מסיבה אחת ויחידה. כי השם אמר. כי כתוב זהו, כי כתוב בתורה.
Okay.
עכשיו, חלק מהפעולה של השמיעה לכל השם בבית, זה הגנה על הבית. ומי שיש במזוזה בחדר שלו, הוא יותר מוגן. מי שלא, הרב מלובביץ' אמר, זה כמו קסדה. מי שהולך עם קסדה, לא הולך בלי קסדה ונפגע, הוא לא נפגע בגלל שהוא לא היה קסדה, אלא יש פגעים בעולם, ומי ששומר קסדה, מי שחובש קסדה מוגן, מי שלא, לא מוגן. Okay. יש הרבה סיפורים כאלה, אבל לא בגלל זה שמים מזוזה.
אז למה צריכים לבדוק אותה?
לא כתוב שצריך לבדוק מזוזה אם יש צרות בבית, אבל כתוב שאדם יפשפש במעשיו ואחת המצוות הביתיות, שעולה להיפגע בלי ששמים לב, אז זה מצוות מזוזה. חוץ מזה יש בזה עוד רובד, יותר רוחני, שהקודש הזה שנמצא בחדר של האדם, הוא כאילו שיקוף של המצב של האדם. הרבה פעמים הפגיעה באדם והפגיעה במזוזה הם במקביל. זאת אומרת, שכיוון שהמזוזה, זה החלק מהתורה שנמצא בחדר של האדם, ויש איזשהו דין על האדם, אז יש את אותו דין במקביל על המזוזה. אבל זה לא שבגלל שהייתה המזוזה, בגלל שהמזוזה נפגעה, אז האדם נהיה חול, בעיניך, אז האדם נהיה כאב עיניים. אז זה משהו שפגע בשניהם, כאילו באדם ובמזוזה. לא יודע, כי הוא צריך לבדוק. אם בראש זה יש תלמידי חכמים, פוסקי הלכה, שהכל בהתייעצות איתם, אז מן הסתם זה רק אמצעי להבין. הרי היום, במאה השנים האחרונות, הפסיכולוגיה תופסת מקום מאוד מאוד גדול, והבנת מנגנונים ומניעים. ברור שאנשים דתיים אומרים, מה, בתורה אין את זה? הנה, התורה בעצמה מתייחסת ומכוונת לזה. זה לא להפוך את התורה לכלי לריפוי נפשי. התורה היא תורת עולמים, תורת נצח, ויש בה גם מענה לכל מה שאדם צריך, בכל התחומים. אז זה לא להפוך את התורה לכלי. אלא זה להגיד להפך שאני עוסק בשיפור החיים שלי גם, בכל ההיבטים על פי תורה. אבל צריך להתדרך שלא יהיה זילות של התורה. זה כמו נגיד שמלחינים פסוק, ושרים אותו, ורוקדים אותו. אז המטרה של השיר והריקוד זה לחבר אותי יותר לתוכן של הפסוק. לא, אני רוצה, בא לי לשיר ולרקוד, עכשיו מחפש תירוץ כי אני דתי, אז אני מוצא איזה מילים מתהילים של שיהיה מותר... כאילו, מה משתמש במה? כאילו, מה העיקר ומה התפל? כאילו, מה האמצעי ומה המטרה? זה כל הזמן נבחן. בתנאי שלא ישמעו אותך. כן, אין בעיה להגיד את המילים של התפילה בניגון. בכל מקרה אומרים אותם בניגון. אז נותר, יש איזה ניגון שמחבר אותך לתוכן. אדרבה, כתוב שצריך להתפלל בכל המעורר הכוונה. כלומר, בכל שמחבר לכוונה, אם זה תחנונים, תחנונים, אם זה שמחה, הודיה, הודיה. טוב, בואו נמשיך. כי המטרה היא לא ללמוד הלכות עבודה זרה, המטרה היא ללמוד איך האהבה יכולה להיות מלאה בלב לכל. לא לשכוח למה התכנסנו. אבל אי אפשר בלי זה. וידע, קראנו, גם את זה קראנו, כיוון שגבר עליהם לראיותיו, בערך כבר אמצע העמוד, ביקש המלך להורגו. למה? כי באותו מקום, הממסד הדתי והממסד המדיני, כבר נהיו, הייתה ביניהם שותפות. זה משתלם לשני הצדדים. המלך מפרנס את הכהנים של עבודה זרה, שהם לא עובדים, רק יושבים במקדש, אז הוא מפרנס אותם. בתמורה הם אומרים שהמלך הוא מלך בחסד אלוהים, ומי שמורד בו כאילו מורד באלים, אז הם משתלם לכולם. עכשיו, אברהם אבינו, הוא נהיה אופוזיציה, לא רק של עבודה זרה, אלא גם של המלך. אז המלך ביקש להרוג אותו. נעשה לו נס, ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם, ולהודיעם שיש שם אלוה, שיש אלוה אחד לכל העולם, ולא ראוי לעבוד, והיה מהלך וקורא, ומקבץ העם מעיר לעיר וממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא, 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 שנאמר, ויקרא שם בשם השם אל עולם. אז זה המהפכה של אברהם, שהוא קורא בשם השם. בסוף פרשת נוח, אז האנושות כאילו מתאחדת, אחדות זה דבר טוב, אבל מה הייתה המטרה של האחדות שלהם? מה הם אומרים? אבן בני עיר ומגדל בראשו בשמיים ונעשה לנו שם. שם הכוונה ערך, תוכן. השם של הדבר זה להגיד במילה אחת את התוכן שלו, את הערך שלו. אז הם רוצים לעשות לעצמם שם. כלומר כאילו האנושות, הטכנולוגיה, זה הפסגה. האדם. וזה עבודה זרה. תוחכמת ומסוכמת. אברהם אבינו, לעבדי, קורא בשם השם. אל עולם. וכיוון שהיו העם מתקבצים לו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו, והיו כמה סוגי סדנאות ושיעורים וכל אחד לפי רמתו, לפי הסגנון שלו, עד שיחזירו לדרך האמת. עד שנתקבצו אליו אלפים רובבות. והם אנשי בית אברהם. יכול יש לנו דמיון כזה, כאילו אברהם זה איזה בדואי כזה שהולך עם האוי שלו מפה לשם? ולא, זה אלפים רובבות, זה תנועה. זה תנועת המונים נהיה. איפה זה כתוב? יש לו הרמז. אברהם יושב פה בחברון, כתוב ויהל עד סדום. כי הוא יושב בחברון והעולים שלו מגיעים עד סדום. זאת אומרת, כל מדבר יהודה. היו חסידים של אברהם אבינו. זה כבר נהיה עוצמה. ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים, והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומחזיר, ויצחק הודיעו ליעקב ומינהו ללמד. וישב מלמד ומחזיר כל הנלווים אליו. עכשיו, בשביל ההמשך, אז שכחתי, אבל יש עמוד שלישי, אני צריך לחלק גם אותו. מה? כבר לא בא לדבר עם מצרים. וחלק מהם התלהבים הסינון של אברהם, אבל לא היו עם הסינון של יצחק. אז עזבו. וחלק כנראה לא החזיקו ראש. נעבור עוד על העמוד שלו שלמה. אולי נגיד הקדמה קטנה של שניים שלושה משפטים חשובים. היחס לאלוקים, כאילו אני יודע, כל אדם יודע, שאלוקים הוא ברא את העולם, הוא ברא אותי. אז כמו שאני מבין אותו, הקדוש ברוך הוא, ככה אני מבין את החיים, וככה אני מבין את עצמי. כלומר, אותם תכונות שאני מייחס לקדוש ברוך הוא, אותו דימוי שיש לאדם על אלוקים, ממנו נגזר הדימוי על החיים, והדימוי העצמי. כלומר, מי שאוהב את השם, אוהב את החיים, אוהב את עצמו. מי שכועס על השם, כועס על החיים, כועס על עצמו. מי ששמח בהשם, שמח בחיים, שמח בעצמו. מי שמסובך עם השם, מסובך עם החיים, מסובך עם עצמו. וכן הלאה. כלומר, אמונה היא הערך המכונן, היא הערך המרכזי, כי הכל בא משם. אז כמו שאני מבין את האמונה, ככה החיים שלי נראים. כל החיים, כל המובנים. הבנה זה לא הכל בחיים.
לא, נכון.
אנחנו יודעים. הבנה היא כלי. הבנה היא כלי שמחבר אותנו. אחד הכלים שמחברים אותנו. כמו הרגש, כמו ההיסטוריה של עם ישראל, כמו התורה. הרבה כלים. ובעיקר, בעיקר, בעיקר, זה שהנשמה יודעת. כי הכל מתחיל מעומק הנשמה. בדיוק לזה אנחנו רוצים להגיע. בואו נקרא, עמוד 3 למעלה. אומר הרב, מבשרו יחזה אדם אלוהה. אם יש באדם כוח לאחד את כל כוחות נפשו וכל נטיותיו למטרה שכלית ומוסרית אחת, כבר רואה את האחדות בעולמו הפנימי, והאחדות של העולם הכללי מתבררת אצלו יותר ויותר. אז הוא מבין גם שהעולם אחד, כמו שבאמת הכל אצלו אחד, כי יש לו השם אחד. אז הוא מרגיש אחד עם כל העולם, אז הוא אוהב את כל העולם. וכשהוא מוצא שכוחותיו פרודים הם, כשאינו יכול לצייר שלטון כללי על נטיותיו ותאוותיו, אז הכל אצלו ממילא, כל כוח מושך הכיוון שלו. יש כל כך הרבה אנשים שהוא מבין א', אבל מרגיש ב', רוצה ג' ועושה ד', ואז הוא מפוזר ומפורד בתוך עצמו, בתוך ההתנגשויות של כל הנטיות שלו. אז אדם כזה, אז מחליטו שהעולם הגדול, כמוהו, מפורד הוא גם הוא, ושאין אחדות במציאות. זה תפיסת העולם האלילי. כיוון שסוגדים לכוחות הטבע, כוחות הטבע בעצמם הולכים לכיוונים מנוגדים. יש כוחות של בניין, יש כוחות של הרס, יש כוחות של חום וקור, של חיבור ופירוד, המון. אז מי שחי בעולם כזה, הוא לא יכול לאהוב. בטח לא יכול לאהוב את הכל. ראיתם פעם במוזיאון מסכות של אלילים? איך הם נראות? איזה הבעות יש להם על הפנים? כאלה מפחידות, כועסות. אחד כזה שלא כדאי להתחיל איתו, כי יותר חזק ממך. אז תעשה לעצמך טובה ואל תתחיל איתו. ותשלם את המיסים לכהנים בזמן, ותהיה אלה טוב, כי כשהוא מתעצבן חבל על הזמן. כלומר, עולם של עבודה זרה, זה עולם שבנוי על פחד. במקום שיש פחד, אין אהבה. אברהם אבינו אומר שמי ששולט, מי שמגלה, שמי ששולט בטבע, בעולם, זה לא כוחות טבע פראיים, עוצמתיים, אלא כל העולם כולו נברא מאהבה. השם ברא אותנו כי הוא אוהב אותנו, כי הוא נותן לנו מקום בעולמו. זה החידוש של אברהם אבינו. לכן הוא אוהב את הכל. כי כולם הם יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא. מאמונה, מאמונת אחדות, התוצאה הישירה של אמונת האחדות היא אהבה. אחד, ואהבת. אז לכן אברהם אוהב את הכל. הכוונה כי כל מה שיש בעולם זה גילוי כבודו של השם. זה שהוא אוהב את כולם, זה לא אומר שהוא מתחבק עם כולם. עם כיפודים למשל, לא כדאי. אבל היחס הבסיסי שלו הוא יחס של אהבה, של סימפתיה, של עין טובה, של רצון להיטיב. כשאברהם אבינו מגלה את האמונה, אז המוסד שהוא מקים זה מוסד של הכנסת אורחים וביקור חולים וגמילות חסדים. כי זה השיקוף של אמונה בהשם אחד, שאכפת לי מכולם, שאני אוהב את כולם. כי מי שברא אותי ברא את כולם. לא שכל אחד והאליל שלו. נכון, מכירות את המשל הזה עוד מהגן, את המדרש הזה. נכון, מה היה המקצוע של אבא של אברהם אבינו? מה היה המקצוע של תרח? מוכר פסלים. נכון, מה זה מוכר פסלים? זה לא כזה רמי לוי, שניים בשקל, מבצע סופונה. זה תפקיד מאוד מאוד בכיר בעבודה זרה. זה לדעת להתאים לכל אחד את האל שלו. זה כמו סוחר סמים, שמוצא לכל אחד מה שימסטל אותו. ואז בא הגיבור, ואומר לאברהם, תן לי אל גיבור כמוני. ואז כן, אומר, תן לי אל זקן כמוני. זאת אומרת, כמו שאמר איזה פילוסוף ציניקן, האדם ברא את אלוהים בצלמו. ככה זה בעבודה זרה. האדם בונה לו דימוי אלוהים, כמו שהוא מבין את העולם, מתוך עצמו. אז מי שכולו מלא שנאה, כולו מלא אלימות, זה העולם האמוני שלו. זה עבודה זרה. זה העולם האלילי. כי זה לא נגמר במקדש. אם מי ששולט במציאות זה מי שיותר חזק, הרי הטבע הוא שרירותי, הוא פראי, אין בטבע חמלה, אין בטבע אהבה. מי שמאמין שהטבע מנהל את העולם, אז בונה תפיסת עולם של חזק שולט. זה לא נגמר בפולחן במקדש, לוקחים את זה הביתה. ליחס לאישה, לילדים, למתחרים בעסקים. זה נהיה עולם שכולו פראות וכולו אלימות. אברהם אבינו מלמד שהבורא ברא אותנו כי הוא אוהב אותנו. שכל העולם הוא ביטוי של אהבה אינסופית, של אהבה אלוקית. לכן הוא הולך להילחם על אנשי סדום, על לוט שעזב אותו ובגד בו ועבר לסדום. לכן כשהוא רוצה להשמיד את סדום, הוא מתחיל להתווכח איתו. טוב, עד כאן להיום. שיהיה שבוע טוב.